טוב, צהריים טובים. מחילה על שינוי הפגיעה בסדר, בלוז. ננסה לקצר, שלא לפגוע יותר מדי. חודש תמוז, הזכרתי את זה במשפט אחד, סעודה שלישית, ישבנו עם ההורים בשבוע שעבר, בספר בני יששכר, במאמרי חודש תמוז, כידוע, ספר בני יששכר, על כל השנה, כל חודש הוא נותן את המהות של החודש, והוא כותב ככה, הנה תתבונן על פי ספר יצירה, חוש הראייה בנפש הוא כנגד חודש תמוז בשנה, וחוש השמיעה בנפש נגד חודש אב בשנה. והנה תמצא בסידור השבטים לדגליהם, יהודה יששכר זבולון כנגד ניסן אייר סיוון, זה דגל ראשון. דגל שני, ראובן שמעון גד, הנה ראובן נגד תמוז, שהוא חודש הראייה, על כן אמרה לאה בלידת ראובן, כי ראה השם בעוני. שמעון נגד חודש אב, הוא נגד חוש השמיעה. על כן אמרה לאה בלידתו לשון שמיעה, כי שמע השם. הנה תמצא שהאות הראשון בשם ראובן ריש, כמו האות הראשון של ראייה, ושמעון זה שין. והנה תמצא כי הנשיאים של אלו שני השבטים, בעוד שהיו ישראל במדבר, הראה בהם מה שהראה, שהמרגלים הלכו לתור את הארץ בכפתת בסיוון, ממילא הלכו בחודש תמוז, חודש הראייה, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, ונפגם חוש הראייה, כתוצאה מהראייה של המרגלים, וישובו מתור הארץ בחודש אב, ונפגם חוש השמיעה, והוציאו דיבה על הארץ, ותישא כל העדה ויתנו את כולם כי שמעו לדבריהם ונפגם חוש השמיעה. ונגזרה גזרה על אלו בית החודשים עד כי ירחמם השם במהרה בימינו. ונגזרה גזרה על חודש תמוז ואב בגלל שבחודש תמוז המרגלים היו בשליחות שלהם וראו בצורה שלילית את הארץ ועם ישראל קיבל מהם את הלשון הרע בחודש אב. בתשעה באב ונפגם חוש השמיעה, ושני החודשים האלה נפגעו. והנה תמצא ששני נשיאים קיבלו פגם תכף ביותם במדבר, אליצור בן שדאור משבט ראובן בעדת קורח, וזמרי בן סלו, הוא שלומיאל, כמו שאמרו חז"ל, בשיטים. כלומר, כבר במדבר נשיא של שבט ראובן נפגע בסיפור של קורח, והנשיא של שבט שמעון בפרשת שבוע שלנו, בסוף פרשת בלק, עם הסיפור של בנות מדיין שהכתיעו אותם בשיטים, מסיים ואומר הבני יששכר, על כן אנו מתפללים, אתה אלוקי אוזנך ושמע, פקח עיניך וראה שאומותינו, כדי שיתוקן הראייה והשמיעה. הבית אלוהי אוזניך ושמע, פקח עיניך, זה העיניים, וראה שאומותינו. כלומר, מבקשים מהשם, שהשם ישמע והשם יראה, וזה בעצם בקשה ותפילה שבשמיים, שבעולם יתוקנו שני החושים האלה, ואז תבוא גם הגאולה שלנו. מעניין שהוא אומר שהתיקון הוא בטו באב, שבנות ישראל יוצאות לחול בקרמים, והן אומרות, הן אומרות לבחור, תסתכל, אבל על מה תסתכל? תסתכל לא על היופי החיצוני, אלא תסתכל על הדברים הפנימיים. כלומר, הבחורים צריכים לשמוע, הם מתקנים את חוש השמיעה, כשהבנות אומרות על מה להסתכל, והוא מתקן את חוש הראייה כשהוא מסתכל על הבנות, כשהוא מסתכל על הפנימיות שלהם ולא על החיצוניות שלהם. וככה בט"ו באב חל השינוי, ואז זה הופך להיות מהחצי השני של חודש אב ועלה לחודש אלול, זה הופך להיות משהו חיובי. אגב, סוגריים, מי שמכיר, יש סידורים במוסף של ראש חודש, לפני תפילת מוסף, יש צירוף אותיות של שם הוויה לפני כל חודש. חודש ניסן, נגיד, זה י' ק' ו' ק' לפי הסדר. חודש תמוז, לפי זה, הוא החודש עם מידת הדין הכי גדולה, כי האותיות שלו הן בדיוק הפוכות משם הוויה. במקום י' ק' ו' ק' זה ק' ו' ק' י'. כלומר, חודש תמוז כולו הוא חודש שנמצא במידת הדין, ואחד הביטויים של הדין הזה זה שחודש הראייה, שחוש הראייה נפגע, שעל זה אנחנו נרצה לדבר כמה מילים. מעניין, אגב, בחודש אב, חודש אב החצי הראשון שלו במקום י' ק' זה ק' י', כלומר זה אותיות הפוכות. כידוע בקבלה, אם האותיות הולכות מאחור לפנים זה מידת הדין, אם האותיות הולכות בסדר הרגיל זה מידת הרחמים. אז חודש אב זה במקום י' ק' זה ק' י', אבל הו' ק' הוא כבר לפי הסדר, ו' ק'. למה? כי מי ט"ו באב, מי ט"ו באב זה כבר מידת הרחמים, זה כבר הצד החיובי. חלק הראשון של חודש אב הוא עדיין במידת הדין. מעניין שראיתי פעם באיזה ספר חסידות שאני לא כך מכיר אותו, נקרא ייטב לב, רבי יקותיאל יהודה טייטלבום, אבל צילמתי את זה כדי שאני אזכור את זה, כי זה לא ספר שאני ככה מכיר אותו ורואה אותו ונתקל בו. והוא כותב, הנה גלוי וידוע כי הפגם והשבירה היה בבחינת עיניים, ועל כן נחרב הבית בחודשי תמוז אב, שהם בחינת עיניים, מאריזל. ולכן ביקש בלק מבלעם לקללם מבחינת אותם החודשים שבהם שליטת שם אלוקים. וזהו שאמר, אולי ישר בעיני האלוקים וכבות עולים משם. שימו לב, שם אלוקים זה מידת הדין. שם הוויה זה מידת הרחמים. בלק אומר לבלעם, אולי ישר בעיני האלוקים, בעיניים של אלוקים, שזה מידת הדין, אולי תצליח עם העיניים שלך, עם הראייה השלילית שלך, אולי תצליח לפגוע בהם, אולי תצליח לקלל אותם. אבל השם הפר עצתו, והפך את אותם החודשים ממידת הדין למידת הרחמים. כמו שיהיה לעתיד, שצום הרביעי והחמישי יהפכו לססון ולשמחה. ונאמר בצפניה, בעת ההיא הביא אתכם, כי אתן אתכם לשם ותהיה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר הוויה. לעיניכם אמר הוויה, שזה זה, כלומר, בחינת החודשים שהם בחינת עיניים, אמר הוויה מקור הרחמים, שהם יהפכו למידת הדין, הם יהפכו להיות למידת הרחמים. וזהו שנאמר, נסיים את החלק הלימודי הזה, זהו שנאמר, וירא בלעם כי טוב בעיני הוויה לברך את ישראל. בהתחלה בלק אומר לו, אולי ישר בעיני האלוקים, בעיני האלוקים, מידת הדין. אחר כך כשהוא מתחיל לברך, אז כתוב, וירא בלעם כי טוב בעיני הוויה לברך את ישראל, בעיני הוויה. הוויה זה מידת הרחמים. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. היינו בחינה עתידה של העתיד לבוא, שישכון לבדד ותהיה עליו רוח וכו'. טוב, קיצור, דברים מעניינים ככה בעניין הזה של חודש תמוז. לכל פנים, לענייננו, זה מוביל אותנו להסתכלות על כוח הראייה, איפה אנחנו פוגשים אותו בתורה, ואיפה אנחנו פוגשים אותו בחיים, במציאות שלנו. כמובן הכל בקצרה. אז בתורה, הפסוק המרכזי, שבעצם מלמד אותנו איך להסתכל על דברים, ואיך לא להסתכל על דברים, יותר נכון, איך לא להסתכל, ומתוך כך איך כן להסתכל, זה הפסוק שאומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. על הפסוק הזה בספרי יש שתי דרשות. דרשה אחת, ספרי אומר, אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות. כלומר, הלב, לפעמים, אתם יודעים היום, לפעמים אתה שומע ככה, בעיקר היום בעולם המודרני והפתוח והגלובלי והחופשי, יש כזאת אמירה שאומרת, שמה, מותר לי לחשוב על כל דבר. אני יכול לחשוב הכי חופשי בעולם, אין דבר שאני לא יכול לחשוב עליו. בעצם פה בא הספרי ואומר, אם אתה תיתן לעצמך דרור על כל המחשבות שבעולם בצורה לגמרי חופשית, לא תטורו אחרי לבבכם, זה מינות, כלומר, זה לדוגמה אחד הדברים שאסור לחשוב בהם, מחשבות שהן כפירה. אפשר לברר אמונה, אפשר, לא אפשר, צריך ללמוד אמונה ולברר אותה ולהעמיק בה, אבל לחשוב מחשבות אמיתיות של כפירה, התורה אומרת לנו, לא, זה מחוץ לתחום, אתה יכול לשלוט על המחשבות שלך, והתוצאה של זה שתיתן דרור למחשבות בלי שום דבר, היא תהיה, לא תטורו אחרי לבבכם, זה מחשבות הלב, ואחרי עיניכם זו זנות, שהעיניים כמובן תרות אחרי מחשבות זנות, ואם יהיה מחשבה פתוחה לגמרי, היא גם תוביל למחשבות זנות. הדרשה השנייה בספרי, שעליה יותר אנחנו רוצים לתת את הדגש, אומר הספרי, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, מלמד שהעיניים הולכות אחרי הלב. זה משפט שכדאי להבין אותו ולהבין את המשמעויות שלו. העיניים הולכות אחרי הלב ולא הפוך, ולא הלב אחרי העיניים. זאת אומרת, המחשבה הרגילה שלנו בחיים, בעולם, זה שבעצם אנחנו מסתכלים על העולם, רואים דברים, אחרי שאנחנו רואים דברים, אנחנו מחזירים את הראייה שלנו ללב, ואז הלב הוא אומר לנו מה ראינו. בסתם בצורה הכי פשוטה בעולם, כן? עכשיו מסתכל פה החוצה, אני רואה מכונית, אז העיניים שלי ראו משהו שהוא צורה של ארבע גלגלים וכולי, זה חוזר הראייה הזאת, ואז אני כאילו, כמובן הכל נעשה אוטומטית, ואז אני אומר לעצמי, כאילו הלב אומר לי, המחשבות שלי אומרות לי, ראית מכונית. אומרת התורה, אז תקשיב, זה הפוך. אני רוצה שנבין למה זה, כי זה מאוד קריטי ומשמעותי. אתה רואה לפי הלב שלך. הלב שלך שולח קווי ראייה. יש לזה גם היבטים רוחניים עמוקים בקבלה וגם אולי בפיזיקה, אבל לא ניכנס לזה. הלב שלך שולח איזה קווים של ראייה החוצה, ואז זה בעצם כבר גורם למה אתה תראה, איך אתה תראה, ואיך תפרש את מה שאתה רואה. אני אסביר קצת למה הכוונה. יש בחסידות הסבר ידוע לפסוק במי מרה. רצו לשתות מהמים, מים היו מרים. ואז כתוב שם, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. בדרך הפשט, מה היה מר? המים היו מרים. לא יכלו לשתות מים ממרה, כי המים היו מרים. בחסידות אומרים לא, ולא יכלו לשתות מים ממרה, למה? כי מרים הם. הם היו מרירים, הם היו ממורמרים, וכיוון שהם היו ממורמרים, אז אפילו שהמים שהיו שם היו מים מתוקים, להם המים היו מרים. כלומר, פה זה דוגמה, לא דווקא על העיניים, אבל הבעל שם טוב אומר, וזה קשור לאותה תפיסה שבחסידות דיברו עליה הרבה, שכל הפוסל במומו פוסל. מכירים את המשפט הזה. אומר הבעל שם טוב, כשאדם רואה אצל מישהו אחר, כשהוא רואה פגם, בעצם הפגם הזה נמצא אצלו. אם לא היה אצלו את הפגם הזה, הוא לא היה רואה את זה בכלל. הוא לא היה רואה את הפגם הזה. אגב, זה לא אומר שיש בתורה מצוות תוכחה, שמצוות תוכחה אומרת שאם אתה רואה משהו, חלילה, אתה רואה חבר שלך, אתה רואה מישהו ואתה רואה משהו שהוא התנהגות לא זה, ואתה רוצה לעזור לו, לתקן אותו, אז אתה, יש דברים אובייקטיביים שהם לא טובים, וצריך לברר אותם, ואז אדם הולך לחברו ואומר לו, תשמע, נראה לי לפי מה ש... פחות חיצונית, לפי מה שאני רואה, נראה לי כך וכך, רציתי להעמיד אותך על הטעות כדי... אתם יודעים שהיו חבורות של... דיברנו על זה פה פעם, על אהבת החברים, היו חבורות שהיו ממש מקבלות, שאחד יעיר לשני דברים כדי לתקן, כדי שכל אחד יצליח לתקן אחד את השני. אז, אבל... נחזור לזה, מה שאומר הבעל שם טוב, שכשאתה רואה, כשאנחנו רואים משהו, חס וחילה, אנחנו מסתכלים על, על, על איזשהו דבר בעולם, ואנחנו רואים אותו באיזו ראייה שלילית, אנחנו רואים פה איזה משהו לא טוב, הרבה פעמים זה רק אנחנו רואים את זה, זה רק אותו אדם, זה הראייה הסובייקטיבית שלו. זה בכלל לא חייב להיות שזאת האמת. שזאת האמת המוחלטת והאובייקטיבית. רק פשוט האדם רואה לפי מה שיש אצלו בפנים, ככה הוא ישפוט את המציאות. ככה הוא יראה אנשים אחרים. אגב, גם את עצמו הוא יראה ככה. שזה הכי כואב והכי קשה. גם את עצמו הוא שופט בצורה הזאת. בגלל שהוא ממורמר. בגלל שהוא תמיד רואה את הכל בראייה שחורה, ותמיד הוא פסימי, ותמיד הוא חושב שלא טוב, ותמיד הוא... אז גם על עצמו תמיד הוא יפרש ויסתכל על הדברים בצורה הזאת. וגם על אחרים, בין אם זה אנשים אחרים ספציפיים, ובין אם זה על אחרים גם כקבוצות, כן? הוא יכול לא יודע, להיות באיזה קבוצה, הוא יכול להיות בצבא, באיזה מחלקה, הוא יכול להיות במקום עבודה מסוים, הוא יכול להיות בישיבה, בכל מיני מקומות הוא יכול להיות, והוא יסתכל על הדברים לא טוב, ומישהו אחר יראה את הדברים אחרת לגמרי. זאת אומרת שזה לא באמת האמת פה שהיא כזאת. אבל האדם, כיוון שהוא בפנים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אומר הספרי, העיניים רואות לפי הלב. בעצם זה ממש אדם פשוט רואה, הוא בעצם בסופו של דבר, לפי מה שיהיה אצלו בפנים, זה מה שיקבע מה הוא יראה ואיך הוא יראה את מה שהוא רואה. אולי הדוגמה הכי דוגמה אחת, ועוד סיפור אחד מעניין מאוד שיש על מישהו מהראשונים, על רשי בעניין הזה. הדוגמה הכי קיצונית לדבר הזה בתורה זה הסיפור של קורח. הרי קורח, מי שיודע מה שחזל אומרים, חזל אומרים שהוא ראה ברוח הקודש את בניו, את בני בניו, בתפקידים מאוד מאוד גדולים. עכשיו בואו תחשבו כאילו איזה, מה קורה פה, כאילו אדם רואה ברוח, קודם כל בכלל לראות ברוח הקודש דברים, זה כבר מעלה מדהימה. עכשיו לא רק שהוא רואה, אלא הוא רואה את הצאצאים שלו במקום מאוד גבוה. איזה שמחה יותר גדולה צריכה להיות לאדם, תארו לכם שאתם יום אחד באיזה חלום עמוק כזה, פתאום מראים לכם, אתה, לא יודע, את הילדים שלכם, את הצאצאים שלכם, באיזה תפקיד מדהים, לא יודע. אתם אומרים, וואו, אתה קם בבוקר, אתה כולך קופץ מריקודים, איזה כיף, איזה שמחה. אבל מה קרה פה? קורח, כיוון שהוא מלא בכבוד, נגיד לצורך העניין, כן, זה כנראה אחת המידות הפגומות ביותר שלו, אולי המידה הפגומה שלו, הוא בפנים... הלב שלו נאכל בעניין של הכבוד. עכשיו, לא משנה מה הוא יראה, הכל נכנס לתוך המשבצת הקטנה הזאת, הנמוכה הזאת, המצומצמת הזאת של הכבוד. ואז הוא מפרש את כל מה שהוא רואה. הנה, אז אני כזה גדול. שהבנים שלי גם זה, אז גם אני צריך להיות עכשיו כזה גדול. במקום שזה יכול להיות בדיוק הפוך, תראה איזה ראייה מדהימה, תראה מה מחכה לך, תראה איזה זכות, לך תודה להשם יומם ולילה על הדבר המדהים הזה, וכל הראייה הגדולה הזאת לכאורה, מישהו אחר היה רואה את אותו דבר, היה פשוט מתמלא באושר עצום. זאת אומרת, זה לחלוטין, הראייה של האדם עוברת דרך הלב שלו, וככה הוא רואה דברים. המרגלים רואים כידוע בארץ ישראל, רואים אותם קוברים איזה, והם במקום לפרש את זה, כמו שהיה צריך לפרש את זה, הם פרשים את זה בדיוק הפוך. סיים בסיפור על רשי. יש סיפור שראיתי אותו פעם, שני מקומות ראיתי אותו. סיפור מדהים. סיפור מספר ככה. הפתיחה לסיפור הוא שמי שמכיר את רשי על התורה, זוכר, ושזה צריך ללמוד רשי על כל פרשה, את כל הרשי, אז יש בפרשה תצווה, רשי מסביר איך היה עשוי האפוד של אנשים, של הכהן הגדול. ואז תוך כדי ההסבר הוא פתאום אומר שזה כדרך רוכבות הסוסים, שיש להם מין אפוד כזה, יש להם איזה מין וסט כזה, עם חגורות כאלה, ואז רשי כדי לפרש את האפוד בזה, אומר שזה כדרך רוכבות הסוסים שיש. זה רשי על התורה. אומר, נמסר במסורת הסיפור הבא, שרשי יום אחד ישב בחדר לימוד שלו, שהיה לו איזה חלון כזה לרחוב, אבל רוב הזמן הוא היה עם העיניים שלו בתוך לפרש את התורה ולפרש את הגמרא ופעם אחת הוא הרים לרגע את העיניים, שנייה אחת הרים את העיניים מהספר, ולא פחות ולא יותר, המראה שהוא ראה, זה היה אישה רוכבת על סוס. כידוע, לא צריך להעריך על זה הרבה, כידוע, לראות אישה רוכבת על סוס, זה לא מהמראות היותר צנועים שיש בעולם, גם אם היא אישה צנועה, כשהיא רוכבת על סוס, אז כל עצמותיי תאמרנה. ועכשיו, אדם רגיל שהלב שלו, נקרא לזה, לא מחפש, אבל גם לא מחפש דברים לא צנועים, אז כשהוא רואה את זה, אז מה שהוא רואה, זה את מה שהוא איכשהו מבפנים רוצה לראות. אפילו אם הוא לא ממש רוצה לראות, אבל הוא לא רוצה לא לראות, ולכן כשהוא רואה, אז העיניים נתפסות על זה, והוא רואה, וזה כמובן חלילה יכול לגרום, כידוע, קדושת העיניים וכולי, לכל המחשבות וירורי עבירה וכולי וכולי. עכשיו רשי רואה את זה, ורשי בכלל לא רואה את רשי בכלל לא רואה את מה שאנחנו האנשים הקטנים רואים, בכלל לא רואה את זה. רשי רואה את זה, אז הוא רואה את הווסט הזה שלה, ואז הוא שנייה אחרי זה אומר, וואלה, עכשיו זה הסביר לי איך האפוד של הכהן הגדול בנוי. זאת אומרת, מה שיש לך בפנים, מה שאתה מחפש לראות, זה מה שאתה תראה אפילו בדברים שהם לכאורה אובייקטיבית, הדברים כבר באמת דברים לא צנועים, אבל אתה בכלל לא רואה את זה. אתה רואה אתה מחפש הסברים לתורה, אתה כל הזמן עסוק בדברים חיוביים, אתה עסוק במחשבות טובות, ברוחניות, בקודש, בלימוד, בעין טובה. כל הזמן אתה מחפש דברים טובים, ואז פתאום אתה אומר, רגע, למה הקדוש ברוך הוא הראה לי את זה? כאילו, מה חטאתי? אני כל היום יושב, לומד, אני לא מחפש את הדברים האלה, אני ממש לא מחפש, אני גם לא רוצה לראות את זה. בכל זאת הקדוש ברוך הוא ככה הביא לי את זה, מה, אז אומר רשי לעצמו, למה ראיתי את זה? למה הייתי, אמר רשי לעצמו, וואלה, עכשיו זה הסביר לי משהו שתמיד לא ידעתי איך זה, עכשיו בפירוש על התורה, תחשבו, זה היה מישהו מאיתנו היה אומר, לא יודע, פדיחה, כאילו, לכתוב את זה בפירוש על התורה, שהרוחבות של זה, מאיפה אתה רשי לך, כאילו, רוחבות הסוסים, איך הם בכלל, מה, אתה ראית פעם דבר כזה? אתה, לא יודע, נראה לי הייתי, אני מתפדח לכתוב שראיתי את זה ברוחבות הסוסים, כאילו, עכשיו אני מתפדח, כי אני, אם ראיתי רוחבו סוסים, זה כנראה בגלל שאני לא יודע איפה אני מסתובב, איפה אני... זה, ואז ראיתי כאלה דברים, וזה מה ש... רשי בכלל לא, רשי בכלל לא, לא זה מה שהוא רואה, הוא רואה, הוא רואה את הזה, ולכן הוא בא לפירוש של התורה, הוא אומר כדרך רוחבות הסוסים, שככה זה בנוי, האפוד מפה, והחגורה מפה, והחגורה מפה, וזה מתחבר באמצע, וזה... זאת אומרת, שגם כאשר אנחנו מדברים על הנושא של קדושת העיניים, שבחודש תמוז ואב, זה כנראה לא במקרה שתיקון העיניים הוא בחודשים האלה של הקיץ. כי כולנו יודעים שבחודשים של הקיץ, אז טוב, היום קיץ חורף, הפלאפון כבר לא יודע, קיץ חורף כבר את הכל, יש לך לא עלינו בפנים, לא משנה מתי. ועדיין, נגיד מי שבכל זאת שם לעצמו סינונים, ובכל זאת מצליח בפלאפון לשלוט, אבל בסוף הוא יוצא לרחוב, הוא הולך לסופר, והוא נוסע הביתה באוטובוס, ושום הוא שמיים כאילו, מה קורה מסביבו, ובאמת ניסיון... ניסיונות קשים מאוד מאוד מאוד. ובאים חז"ל פה, באה תורה הקדושה, ובאים חז"ל, אומרים לנו, העבודה מתחילה מהרצון הפנימי שלך. אתה צריך לבנות את הלב. זה לא מתחיל מהעיניים. זה מתחיל מהלב. זה מתחיל מהמחשבות. אתה צריך לרצות מאוד 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 לא לראות את הדברים האלה. לא לראות דברים לא טובים בכלל. אם זה בענייני צניעות, אז לא לראות דברים בענייני צניעות. כמובן שגם אתה עושה לעצמך את כל ההחלטות, זה לא יקרה לבד שלא תראה. אתה עושה לעצמך את כל ההחלטות, אם זה בישיבה, בישיבה, אם זה בבית, עם כל המכשירים שיש בבית, אם זה ברחוב, אז זה ברחוב, אתה עושה לעצמך את כל הדברים. וכיוון שיש לך רצון מאוד חזק באמת לא לראות, אז הקדוש ברוך הוא גם מסייע לך לא לראות. כי אתה באמת לא רוצה, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תשלט בי כל אבן, לא רוצה להגיע לראות דברים לא טובים. ואז יש לך סיכוי, לא אומר שתמיד נצליח, כי אנחנו לא רשי, אבל בכל זאת יש לנו סיכוי שגם אם, לא בחרתי בזה, מה אני אעשה? אני הולך ברחוב, אני לא בחרתי, לא רציתי, אבל זה בא לי מול העיניים, אבל כיוון שאני באמת לא מחפש את זה, כיוון שאני לא רוצה את זה, יש לי יותר סיכוי, יש לי יותר כוח, שאולי באמת אני לא אראה את מה שיגרום לי לדברים לא טובים. בסדר, אני אראה טכנית את מה שאני אראה, אבל זה יעבור לי מהר. זה לא ישפיע עליי. זה לא משהו שבאמת יחרט אצלי, כי אני לא רוצה לראות את זה. אז בני זה בראייה הזאת, הראייה של הדברים שקשורים לענייני הצניעות וקדושת העיניים. ובני זה בעניינים שהם לא פחות חשובים. ההסתכלות של עין הרע, ההסתכלות של הביקורתית, לא ביקורתית החיובית, יש ביקורת חיובית שהיא ביקורת בונה, כמו שאמרתי, מצוות תוכחה, אחד כלפי חברו, אחד כלפי המוסד שבו הוא נמצא, זה מצוין, צריך ללמוד אחד מהשני ולחשוב על טעויות שעושים ולתקן אותם והכל, אבל הכל מגיע מתוך לב שהוא באמת לב טוב, לב שהוא טוב, שהוא רק רוצה טוב, הוא רק מחפש את הטוב. הוא רק מחפש תמיד את הראייה החיובית, לראות את הטוב בכל אדם, בכל העולם, בעם, בכל הדברים האלה, בלי שזה יסמא את העיניים מלראות דברים אמיתיים שצריכים תיקון, כמובן, אבל בעיקר הלב הוא לב טוב, ואז ממילא מתוך כך, כל מה שאתה רואה, הוא תמיד ישר עובר דרך המסננת הזאת, הפנימית שלך, שהיא הלב, הלב הטוב שלך, הוא שולח את קווי האור שלו, הוא פוגש את המראה שהוא רואה, ואז הוא יודע לדון עליו בצורה אמיתית, אובייקטיבית, ולא מתוך איזה פרשנות חלילה הפוסל, במומו פוסל, כי מרים הם. מרים הם, כשאדם מר, לא משנה כמה מתוק תביא לו, לא משנה כמה דברים, תמיד הוא יפרש אותם, כבר חומר שהוא רואה דבר לא טוב, הוא ודאי מפרש אותו מאוד מאוד לא טוב. אפילו דבר טוב, הוא יכול לפרש אותו לא טוב, בגלל שהוא בעצמו כזה, יש לו איזה מרירות, יש לו איזה הסתכלות שלילית. לעומת זאת, שההסתכלות היא חיובית, גם כשרואים משהו לא טוב, יודעים להסתכל עליו בצורה העניינית, האמיתית, להוציא את הדברים שהם לא קשורים פה לעניין, להסתכל על הדבר האמיתי שצריך באמת תיקון ולחשוב איך מתקנים אותו, ואז גם אנשים אחרים מקבלים גם את הראייה הזאת, אם זה ביקורת או אם זה דברים, שמקבלים את זה כי הם מרגישים שזה מגיע באמת ממקום נקי, ממקום אמיתי, ואז הם שמחים ורוצים לקבל, כי הם מרגישים שזה מגיע מהמקום הזה. ברגע שהאדם אומרים לו דברים, והוא מרגיש שזה מגיע מאיזה מקום אישי, מאיזה מקום שנגוע בדברים לא טובים, גם אם תרצה להגיד דברים, הדברים פחות יתקבלו. בעזרת השם, שנזכה כולנו שהחודשים האלה, חודש תמוז, שאנחנו ככה באמצעיותו, וחציו של חודש אב, יהפכו עלינו על ידי זה שאנחנו, בעזרת השם, תקן את כוח הראייה והשמיעה, שלא דיברנו עליה, זה נושא אחר, בעזרת השם, יהפכו עלינו לססון ולשמחה במהרה בימינו.